טוב, אחר הצהריים טובים, או ערב טוב טוב. אהלן, שבוע, הכל בסדר. כמו שהרב יורם אמר, קוראים לי דניאל, דניאל גילצר, בן 30, מפתח תקווה, כפר גנים, יש פה אנשים מכפר גנים?
אני.
כן, מפתח תקווה,
נחזור.
כן. למדתי בישיבה התיכונית בקריית הרצוג, יש פה אנשים משם.
איזה כפר סבא?
לא, בני ברק.
לא.
כן, כן.
אני למדתי שי פירון, הכי טוב.
הבנתי, אז אתה מולי, אני גר ביד הבנים.
וואלה, אני גר ביד
הבנים. וואלה.
קרובים.
כן. אז ככה, אז דניאל בן 30, כמו שהרב אמר, מחזור י' ז' במכינה, מאוד גאה בזה. לא אעלה אתכם בכל הילדות וזה, זה לא באמת מעניין. הגעתי למכינה לפני 11 או 12 שנה באמת. הגעתי, אני חייב להגיד, גם מבחינה דתית, סך כל מה שנקרא מה, לא יודע, הביטויים אז לייטים, אני לא יודע אם עדיין משתמשים הביטויים האלה, כזה בקטנה כזה, מאוד בהתחלה, מאוד אפילו בעייתי מבית המסגרת. אני חושב שמה שמשותף להרבה מאוד מאנשים שמגיעים לכאן, זה שזה פעם ראשונה שמתחככים עם זה שהדברים שאתה עושה, אתה עושה מעצמך. אין אבא או מורה או רם בישיבה שאומר לך, אתה צריך להגיע בשבע ורבע לשיעור גמרא ושמונה תפילה וכו' וכו', אלא אתה עושה דברים עם עצמך. אז בהתחלה חלק מהדברים מג'עג'עים, אבל אם אני אפתח ואני אגיד שאם יש משהו שהמכינה נתנה לי, זה לעשות את מה שאני עושה מתוך שלי, ולא בגלל שמישהו יגדיר לי, או בגלל שמישהו מצפה ממני, ואני חושב שזה מטען סופר משמעותי לקראת ההמשך. עשיתי כאן שנה מאוד משמעותית, השנה האחרונה של הרב רפי, תוך כדי הוא אפילו התחלף לנו לפני שהוא הלך לצבא, להיות הרב צהר, והרב חיים ברוך החליף אותו תוך כדי השנה. שנה משמעותית, שנה מלמדת, הרב יורם היה הרם שלי. סופר משמעותית, אני אומר לכם את זה בצורה הכי אמיתית, אין הרבה שנים מכוננות כמו השנה הזאת, ואני נתנה לי באופן אישי הרבה. אני באופן אישי באתי בידיעה שאני הולך להיות עתודאי. זאת אומרת, אני החלטתי שאני רוצה להיות עתודאי, אמא שלי שופטת, אני רציתי להיות עתודאי למשפטים. כן, אני רציתי להיות עורך דין, בפרקליטות צבאי, איפשהו מעלה הדרך, שיניתי דעתי, הצבא כשאתה מתקבל לעתודה וכבר נרשמת והכל, ואז אתה אומר, שומעים, התחרתי, הצבא לא ממש אוהב את זה, ושואל איפה אתה רוצה להיות, אז אתה אומר, טוב, ניקח אותך למקום אחר, ושובצתי לפיקוד העורף, למקום די הזוי מבחינתי, אני לא יודע אם זה הדור שלכם, אבל אצלנו פיקוד העורף הכירו אותו מהמדריכות האלה שמגיעות לבתי ספר, ומסבירות מה עושים ברעידת אדמה, ועוד היותר, בעצם הם פה יותר ותיקים, אבל כשהייתי ילד במלחמת המפרץ השנייה ב-2001-2002, גם היה חשש שיהיה כימי וכזה, לא מלחמת המפרץ הראשונה, לא בשנות ה-90, אז גם שם חילקו ערכות מגן, לא יודע כמה מכם יודעים מה זה. זה פיקוד העורף מבחינתי, אוקיי, חבר'ה כאלה די עזועים, הכתום זה בעיקר ההתנתקות, פחות פיקוד העורף, זה הקונוטציה שלי הייתה. ולא בחדווה גדולה ולא ברצון גדול, התגייסתי ב-2010 למה שנקרא מדריך חילוץ, מדריך חילוץ והצלה. התגייסתי, שוב, ביקשתי טופס, לא משנה, איזשהו מעבר, כל הזמן ביקשתי לעבור, לא נתנו לי. אמרו לי, יצא לקצונה, אמרתי, לא רוצה לצאת לקצונה, סירבתי ליציאה לקצונה. אמרו לי, אין בעיה, נשים אותך מקום טוב, ובאיזשהו שלב, עם איזשהו מפקד מתאים, החלטתי לצאת לקצונה. במקום, אני אומר, מודה, לא מאוד מושך ולא מאוד יוקרתי, לפחות בעיניים שלי אז. יצאתי לקצונה, ואני חושב שאיפשהו בבה"ד 1 השתנתה לי התפיסה, וההבנה שגם האידיאלים הגדולים שלומדים כאן, ובכלל אני מקווה שכולנו רוצים להגשים, אפשר להגשים אותם בכל מקום. וסיימתי בה"ד 1, שבאמת הייתה תקופה מאוד מכוננת, וההבנה היא של למה אני רוצה להיות קצין ולמה אני רוצה להשפיע יותר, ואיך אני הולך להשפיע יותר, ולאט לאט, זה לא בדקה, זה דקה מכוננת כזאת, זה לאט לאט, בתהליך מאוד שיטתי. סיימתי קורס קצינים, שובצתי כקצין הדרכה באימונים, שוב, אני לא לוחם, לפחות בשלב הזה, קצין הדרכה באימונים, אימנתי את הגדודים של פיקוד העורף, הייתי סגם כזה, ולאט לאט יזמתי, ניסיתי ליזום עוד כל מיני דברים, בוחן של מחלקה, פיקוד העורף בתקופה היא, פיקוד כמו שאמרתי, לא היה, מכירים היום את חטיבת החילוץ? צריך לשמוע? יש ארבעה גדודים סדירים לפיקוד העורף, רם, שחר, קדם ותבור, בח, בף, נפלצת, בתקופה שאני התגייסתי, היה בקושי גדוד אחד, עדיין אני נקרא פלחצים, עדיין קוראים לזה לפעמים ככה, והתפקיד שהיה לאמן את הגדודים, פיקוד העורף באותה תקופה היה גדוד סדיר אחד, ועוד איזה 15 גדודי מילואים, הייתי סך הכל די בסדר בתפקיד שלי, אני מניח, כי אחרי חצי שנה אמרו לי יצא למשלחת ל... אנחנו מצולמים, אז אחת ממדינות מזרח אירופה, בסדר? מזרח אירופה כדי להתנסות באימון בחומר כימי חי. נכנסתי לחדר עם חומר לחימה כימי, קרבי איקס, מי שמכיר, כדי לבדוק שהמיגון עובד, מיגון אבח, והאמצעי מיגון, והאמצעים גילוי וזיהוי שלנו והתיאור עובדים. נכנסנו. זה נקרא ניסוי בחומר חי, כאילו... מה זה? אתה מאמין במפקדים שלך ובמיגון, ואתה נכנס. אגב, לא אמרתי, אני אגיד, זה מבחינתי שיח. אם יש למישהו שאלות, תרימו יד, בכיף, אני, אין לי איזה הישג נדרש ספציפי, מה שאתם רוצים לדבר ונעמיק ומה שלא נדלג. כמו שאמרתי, הייתי ב... כן.
בפיקוד העורף הרי יש איזה שירות מעורב.
נכון.
איך הסתדרת עם זה מבחינת
ה... אני אגיד, א', זה שאלה טובה, זה שאלה טובה, אני אגיד לך מה... קודם כל, אני חושב שבהקשרים האלה, מה שאתה, הסדר יום שאתה בונה לך, אז אם אתה בן אדם שכל הזמן עכשיו הולך, אתה הייתי יכול לבחור ללכת כל הזמן לכיוונים האלה, בחרתי שני דברים. אחד להתייחס את השירות הצבאי שלי ברצינות, ואגב, כמו שלא הלכתי, לא יודע מה, שחק בפלייסטיישן במועדון של הבד, אז בחרתי גם להתעסק בדברים כאלה, בחרתי להתעסק במקצועיות שלי, ואיך אני נהיה קצין טוב יותר, מפקד טוב יותר, ולהשפיע יותר. זה עניין של החלטה, זה אחד. שתיים, אני אומר, יש קשיים, ואתה, אני חושב שאחד השנה הזאת פה, אמורה לתת לך גם איזשהו תשתית ערכית, אמרתי לרב יורם, לבצר את האני מאמין שלך, ולדעת גם לא לסטות ימינה ושמאלה, למה שאתה מכוון לך. תראה, אני מניח שהרמים ידעו להסביר לכם טוב יותר, איך להתמודד. אין בעיה. ככה, אז כמו שאמרתי, יצאתי לאימון בחומר חי, זה נקרא, ואני שוב, אני משתדל לדבר בצניעות בהקשר הזה, אבל לאט לאט התבלטתי גם בשירות, באותה שנה יצא לי גם, היה את, מי אתם זוכרים את עמוד ענן? זוכרים את עמוד ענן? זוכרים את הנפילה של הפאג'ר 5 בראשון, שזה נגס בבניין? שזוכר את זה? אז אני הייתי קצין החילוץ הראשון שהגיע לאירוע, בסדר? ברקטה של פאג'ר 5, בסדר, אגב, הר פותח הרת סוגריים, מאוד, מאוד יפה לראות, בניין הרוס לגמרי, תכף תבינו למה יפה לראות, ואז אתה נכנס לממד, ואתה רואה על המדף פסמים כאלה עומדים. הבניין הרוס, בממד, פסמים עומדים. למה? כי המרחב המוגן, אתה רואה בדיוק את החשיבות שזה, לי זה מבחיש את זה פעם ראשונה, אירוע משמעותי, עשרות ניידות, הרבה בתקשורת, בעמוד ענן זה האירוע המרכזי. לאחר מכן סיימתי תפקיד, רציתי להשתחרר, אמרו לי, לך תהיה, אתה מדריך, לך תהיה מפקד קורס המדריכים. מפקד קורס מדריכי חילוץ, שכנעו אותי, עשיתי את התפקיד הזה. מהלך התפקיד הזה יצאתי למשלחת נוספת בפיליפינים, מי שזוכר שהיה טייפון, ב-2013 נדמה לי, או 12, היה טייפון משמעותי, גם חבר'ה, אירוע אסון קולוסלי, לאומי, אם אתם זוכרים גם היה את הבחורים שלנו, זה בנפאל אומנם, אבל אירועים סופר משמעותיים של מדינת עולם שלישי, מה זה? היה, קודם כל היה שם אלפי הרוגים, בסדר, אלפי הרוגים. בכלל, צהל, אגב, אני כן אגיד את זה כהערת אגב, צהל כתפיסה, שולח את הכוחות שלו, בדרך כלל זה פיקוד העורף עם חיל הרפואה, לכל מקום בעולם. איפה שאפשר להציל חיים, צהל שולח. אגב, גם מתפיסה ערכית וגם מתפיסה מבצעית. מה זאת אומרת? היכולת שלנו לתרגל תרחישים שבשגרה לא קורים פה, באירועים כאלה היא משמעותית מאוד. ואגב, להגיע למדינה כזאת שהשדה תעופה שבה לא קשיר לנחות בו. תנסו שנייה להבין מה זה להגיע למקום שאתה לא יכול לנחות בו. ואז אתה נוחת במדינה שכנה ומשיגים, משחדים את מי שצריך לשחד או מילה יותר אלגנטית, בשביל לקבל מסוק, בשביל לשנע הכוחות. והדברים האלו בשביל לבצע את המשימה. אמרתי, המשכתי להיות פקד קורס מדריכים, באמצע היה, מי שזוכר, מבצע ניצבים בשער, שהיה חשש שאסד עם כל הנושא הכימי, מי שזוכר את זה, זה היה באזור 2013, גם שם הייתה האחות שלנו כפיקוד, ואז החלטתי להשתחרר, בסדר, החלטתי, לפחות חשבתי שאני הולך להשתחרר, הייתי סגן, נכנסתי למפקד הבסיס שלי, אמר לי, למה אתה רוצה להשתחרר? אמרתי לו, די, מספיק, אני רוצה ללמוד תואר ראשון. אומר לי, תן לי שעה, אני חוזר אליך, חזר אליי אחרי שעה, בעוד חצי שנה אתה רוצה לתואר ראשון על חשבון הצבא, תישאר. נשארתי לו תפקיד, הייתי מפקד גוף פיתוח ההדרכה. של חטיבת החילוץ ופיקוד העורף, הייתי אחראי על כשירות של כלל האימונים והכשרות וכל מה שקשור להדרכה. יצאתי ללימודים, תפקיד אגב סופר משמעותי, במקביל התחלתי לעשות תפקידי מנמש, זה נקרא מינוי משני. הייתי קצין מבצעים של גדוד חילוץ, גדוד חילוץ 5722 בגזרת העיר חיפה. זה אומר שבשגרה אני איש הדרכה, בחירום, אם יש משהו, מן הסתם לא צריך הדרכה כל כך בחירום, אתה הופך להיות קצין המבצעים של הגדוד. בהמשך נהייתי באותו גדוד מ"פ. במקביל יצאתי ללימודים, אמרתי, במקביל היה לי תפקיד בגדוד מילואים בחירום. את השריפה השנייה בקרמל, מי שזוכר, שהתחילה בזיכרון, ואז כל... השנייה, לא הראשונה. זוכרים את השריפה? בסדר, אז גם שם יצא לי להגיע לפנות מאות אנשים מהבתים שלהם. הפינוי הזה הציל אותם, אנשים שפינית אותם הבית, ושעה אחר כך הבית שלהם נשרף. ממש ככה, וככה מעלה הדרך, ככה במעלה הדרך, ככה במעלה הדרך התקדמתי, ואני כן רוצה שנייה לגעת אפרופו הנושאים הדתיים שהיו, ואני אומר לכם את זה בצורה הכי פשוטה. תראו, אתם רואים אותי, אני לא איזה רב, אני גם לא מדבר כמו רב, אני מכבד את הרבנים, אני למדתי והתחנכתי במוסדות הציונות הדתית וקם במכינה. החשיבות של להיות אתה במקומות שהם, תראו, פיקוד העורף זה לא גולני, לא במובן של שאתם מכירים, אבל גם לא במובן שאין הרבה, לא הרבה חבר'ה כמוני. זאת אומרת, אני בתוך המסגרת שלי היו עוד שניים, שלושה דתיים, והאתגר, צורך העניין, קובעים ישיבת הערכות, עשינו אימון עם האמריקאים. אוקיי, ישיבת הערכות, קובעים באיזה בית קפה, אני נכנס, אוקיי, אני רואה את הצ'יזבורגר בשולחן לידי, ואתה כאילו זה, ואני אומר לכם, פה זה המקומות, לשים את הגבול, אמרתי, אני מתנצל, אני לא יושב פה. אני מתנצל, אין לי, תאכלו אתם מה שאתם רוצים, אני לא יכול, כאילו, זה לא, אמרתי, זה לא עניין דתי, זה כמו, תמיד תשבו את זה לבן אדם צמחוני, שאני אומר לו, מה שיש פה זה רק המבורגר, זה בדיוק, בהקשר הזה זה בדיוק אותו דבר, והמקומות האלה בסביבה שהיא סביבה שהיא לא מבינה. אני מתקשה להבין, אנחנו כולם גדלתם עם אנשים כמוכם. אנשים לא מבינים. אתה מבקש שיקנו לך משהו לאכול בדרך, ומביאים לך צ'יסבורגר. זה קרה לי. אוקיי, הכל בסדר, כן? אני לא בא בטענות, אבל צריך להבין שבתפיסה זה, ולשים את הגבולות הברורים. ואני אומר לכם עוד משהו אמרתי את זה לרב יורם, שדיברנו. אחד הדברים, לא יודע אם מצחיקים, אבל אני, לפני שהתגייסתי, לא הייתי הולך ביוזמתי לשיעורי תורה. גם כאן סחפתי את עצמי והכל. אתה מגיע לצבא ואז אתה רואה איזה דף כזה על הלוח מודעות, ביום שלישי בשעה ככה מגיע רב הפיקוד להעביר שיעור על ככה וככה, ואתה נכנס, למה? כי זה מה שמחבר אותך. זה כמו מי שנוסע לחול, מכירים את התחושה הזאת, דווקא בחול ללכת להתפלל במניין, זה בדיוק אותו דבר, ואני חושב שזה היה סופר משמעותי בהיבט, לא בהיבט הדתי, אלא בהיבט של לגבש את מי אני ואיך אני מסתדר בסיטואציה הזאת, שהיא סיטואציה לעתים קשה, ואיך נראית שבת, ואגב, שוב, כמו שאמרתי, אני לא איזה רב, אבל התעקשתי להגיד אני דבר תורה כל יום שישי. למה? כי לא היה מי. ואנשים שלא שמעו ביום שישי, אתה אומר דבר תורה, אז אתה מחבר את זה לנושאים הרלוונטיים, או האקטואליים, או המשימתיים. בסדר, אתה מדבר על אם זה על הצלת חיים שהייתה, ופעילויות מנהיגותיות וכו', אבל מחברים את זה כי זה חלק מהזהות. זה קשור בעיניי לזהות יהודית, לאומית אפילו, ופחות לעניין הדתי. אני חוזר בסדר הכרונולוגי. יצאתי ללימודים אקדמיים, תואר ראשון, בבר אילן, שנתיים מאוד כיפים, אמרתי, היו לי כמה אירועים מבצעיים, באמצע מעלה הדרך מהלך הלימודים. מה זה? תואר ראשון במשאבי אנוש למדתי, ניהול משאבי אנוש. חזרתי לצבא, שמו אותי בתפקיד מטה, שלא הבנתי מה אומר, אומרים לי, אתה שובצת להיות כנר תל אביב. כאילו, שועדה כנר תל אביב, תל אביב אני יודע. כנר זה קצין נפה ורשויות, הייתי אחראי על הכנת תל אביב, חולון, בת ים לחירום. אלה שלושת הרשויות שלך, אתה אחראי להכין אותם לחירום. למלחמה, לרעידת אדמה, לצונמי, לכל התרחישים האלה. אוקיי, הייתי כבר סרן באותה תקופה, ואתה בא למגה ארגון כמו עיריית תל אביב, 15,000 עובדים, 7 מיליארד שקל תקציב, 600,000 תושבים, ותפקידך להכין אותם לחירום. ואתה אומר, ואני מזכיר אתכן לאותו נער שהייתי 5 שנים קודם, 4 שנים קודם, שלא רצה להתגייס לפיקוד העורף, ופתאום אני יושב בחדר באחת מצב עם רון חולדאי, או עם מוטי ססון, ראש עיריית חולון, והם מסתכלים עליך, אתה צהל. רגע, נראה לי אני יכול להסתדר בלי. אם לא שומעים אותי, תגידו, בסדר? אחת. אם לא שומעים אותי, תגידו. אוקיי, לשבת באחת מצב כזאת, ואתה צהל, אני ממש אומר את זה בצורה הכי ברורה, אתה צהל. זה לא מעניין אותם שאתה יודע רק חילוץ, כי זה מה שהכשירו אותך, ואתה פחות יודע עכשיו אם צהל מתמרן בתוך בינג'בל כמשל, בסדר? זה לא מעניין אותם, אתה צהל, וזה מה שמצופה ממך, ואני אומר לכם, אני ישבתי שם, וניסיתי להפגין את מירב הביטחון שיכולתי, אבל ההבנה היא של מה שאני מייצג, והמדהים, אגב, פיקוד העורף יש לו מדהים ייצוגים כאלה, עם דגל וסמל פיקוד, והבנה של מה שנמצא בזרוע השמאלית שלי, של דגל ישראל, אגב, מאוד יפה שזה נמצא על הסטנדר, זה מחייב. זה מחייב אותך במקצועיות, זה מחייב אותך בערכים, אגב, מחייב אותך אפילו בלבוש ושפה, ומחייב אותך בהכל. אני תמיד אומר, תמיד ש... לפני שצרתי לקצונה, כל דבר בחנתי את עצמי, ואני לא יכול לעשות משהו כאדם דתי, אחרי שנהייתי קצין, אמרתי, מה אני יכול או לא יכול לעשות כקצין. זאת אומרת, ההבנה היא שאני מייצג משהו, ואם עכשיו אני לא יקום ממש ככה, זה הכי בנאלי, אבל הכי אמיתי. אם לא תקום לאדם מבוגר באוטובוס, אז ככה צהל נראה. ולהבדיל, אני אומר, בפורומים יותר מורכבים של הרחוב מצב, עם רשויות מקומיות וכולי, עשיתי את התפקיד הזה, אני חושב, גם די טוב, לא רוצה לחלק לעצמי ציונים. החליטו, קודמתי, במקביל התחלתי גם לתואר שני, תואר שני שלי, במקרה או לא במקרה, באוניברסיטת תל אביב, בניהול מצבי חירום ואסון, בסדר, באוניברסיטת תל אביב, וקודמתי, הייתי בשלב הזה ראש מדור אימוני חילוץ בפיקוד העורף, הייתי אחראי על כלל אימוני החילוץ בפיקוד העורף. פיקוד העורף בשלב הזה, זה לא הפיקוד שהתגייסתי אליו, יש בפיקוד העורף 35 גדודי חילוץ, 4 בסדיר ויחצה, יחידת חילוץ והצלה ארצית, 40 גדודים ויחידות, תפקידי לאמן אותם. מדור, פיקדתי על קצינים, כבר 5... מה זה? 35. בסדיר ומילואים, כן, אפילו יותר, 30 ו... כן. כן. פיקוד העורף, אגב, בכלל הוא פיקוד שהוא בנוי על מילואים. זאת אומרת, גם בגלל זה הסיפורים שלי שהייתי בסדיר, ובמקביל היה לי תפקיד חירום בגדוד מילואים, כי הסדק, הכוחות בפיקוד העורף, הם 90% מילואים. בסדר? ובמקביל עשיתי, המשכתי, הייתי קם בצדוד מילואים, וממפי בגדוד מילואים, באותו גדוד 5722, ומבצעים, והייתי במשלחת לארצות הברית באינדיאנה, בשלב קצת יותר מאוחר. באמת הרבה מאוד משלחות ואירועים מבצעים, פיקוד העורף חי את המציאות המבצעית, לפני חודש הייתה משלחת במיימי, ראיתם את הבניין הזה במיימי ש...
בניין
שקרש. כן, בסדר, יצאה המשלחת. באמת כל חצי שנה, שנה יש אירוע כזה, המון 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 אירועים, באמת מכוננים. ואני מוצא את עצמי, אגב, בשלב הזה, אני במקביל, שוב, אני רץ על הדברים, מן הסתם זה שנים, הייתי המדריך הראשי של קורס מגדים של פיקוד העורף, בדרגת רב סרן, ואמרתי, די, לא תכננתי להיות איש צבא, אין לי מושג איך זה קרה, כל פעם משכו אותי. אמרו לי, קח את התפקיד הזה, צא לתואר ראשון, קבל מצטיין אלוף, צא למשלחת, קבל סרן, צא לימודי תואר שני, ככה השאיר אותי כל פעם, ועוד שנה, ועוד שנתיים, ועוד שנה, ועוד שנתיים. ואתה אומר עצמך, אחרי 9 שנים, אני מאוד אוהב את הצבא. אגב, לא רציתי, כמעט, אני אומר את זה בצורה קיצונית, איך תבינו, אני אסייק את עצמי, אבל כמעט לא רציתי אפילו ללבוש מדים, לא בקטרה, אלא כאילו הרגשתי מיצוי מאוד גדול מהצבא, והשתחררתי, אבל אני כאילו הולך לסתור את עצמי, ואז אתה מתלבט, אחרי המיצוי הזה, מה אתה עושה? אז א', במילואים, אמרתי, התפקיד הכי שכונה, זה סמגד. סמגד לא עושה כלום. הוא מספר 2, בלילה, קצת מחליף את המגד, אחראי על בטיחות. אוקיי, הייתי אמרתי, חשבתי לעצמי ברוב הטמטום שלי, בסדר? וזה מה שעשיתי, אבל אני כן, אפרופו הרצון לעשות משהו מעבר, התלבטתי מה לעשות באזרחות, השתחררתי, זה היה לפני 2 שנים. היו לי 4 הצעות, אגב, אתם יכולים את המשתנה, מצד אחד היה לי הצעה ממטריקס, מכירים חברת הייטק? לא משנה, חברת הייטק, חברת תוכנה, ועוד איזושהי חברת ייעוץ לאירועי חירום, שכר, אוקיי, לא נזרוק מספרים, אבל שכר במכפלות ממה שהרווחתי מהצבא. תנאים טובים, ומצד השני היו שני מכרזים שזכיתי בהם, אחד במשרד התרבות והספורט והמדע והטכנולוגיה, והשני בעירייה פתח תקווה, מנהל מחלקת הדרכה ופיתוח ארגוני. ואני אומר, וזה החלטה מכוננת שאגב בעיניי מאוד מזכירת הצבא. את ההבנה היא שאני רוצה לעשות בחיים שלי משהו שהוא גדול ממני, והוא חשוב ממני, והוא למען, אין לי מילה, הוא משמעותי. ממליץ בחום, ספר של פרופסור פרנקל, האדם מחפש משמעות, פותח, סגרתי סוגריים, והחלטתי לעבוד בעירייה פתח תקווה, אני היום מנהל מחלקת הדרכה ופיתוח ארגוני, עשיתי טיול משמעותי מאוד בארצות הברית ובלונדון, אני חוזר בפברואר 20, השתחררתי בנובמבר 19, בפברואר 20, אחרי 3 חודשים בארצות הברית, coast to coast, טיול מטורף, חוזר מתחיל לעבוד בעירייה פתח תקווה, עשיתי, סיימתי את הטיול בלונדון, והתחיל כבר איזה דיווחים כזה על איזה נגיף כזה בסין. ואתה מזזל בזה, אמא שלי עוד אומרת לי, תקנה מסכות, אם יחמיר שם, יש הרבה סינים בלונדון, וכל מיני כאלה. ככה מתחיל הדיווחים, הגעתי לארץ, חזרתי לארץ, התחלתי לעבוד בעירה פתח תקווה, חודש, ואנחנו מתחילים כבר איטליה, מי שזוכר, לא מזמן, איטליה כבר קורה משהו, והיה איזשהו אימון של הגדוד שלי של איזה יומיים, עשיתי את הבטיחות שאמרתי, הנחמד, יומיים מילואים בקטנה, נחמד מאוד, אמרתי, אני די מציתי את הצבא בשלב הזה, עובד בעירה פתח תקווה, ופתאום מתחיל, אם אתם זוכרים את האונייה הזאת ביפן של הישראלים, שחזרו לארץ שהיו מבודדים, בשיבה, עם כל הבלגן, ואז אתה מבין שיש פה אירוע, ראש העיר קורא לי, אני עובד בעירה פתח תקווה, אני מזכיר, אומר, גילצר, דניאל גילצר, אמרתי, קורא לי, בדרך כלל אנשים קוראים לי בשם משפחה. גילצר, אין לך איזה תואר שני במצבי חירום? תקשיב, תחשוב שנייה איך אנחנו, באירוע הזה, איך אנחנו באירוע הזה, וככה מקימים איזשהו צוות בעירה פתח תקווה ש... צוות קורונה מצומצם, שעוסק בענייני הקורונה ומתחיל, ופתאום המספרים עולים ועולים ומתחיל לדבר על בתי אבות, קבל טלפון מהמג"ד שלי, יהודה, אומר גילצר, תקשיב, מגייסים את מפקדת הגדוד, אנחנו מסיים בבתי אבות. אמרתי לו, מה זה אומר? כאילו, מה אנחנו יודעים לעשות בזה? אומר לי, אין מה לעשות, אני הלכתי לראש העיר שלי, הבנתי שיש צורך יותר חשוב שאני אשאר בעירייה, מטיל על המשימה, תכף אני אגיד לכם למה אני עושה את הג'אגלינג הזה, אומר לי, תקשיב, אפרופו הקשישים, יש בפתח תקווה, אנשים מתחיל כבר דיבורים על סגר, קשישים לא יכולים לצאת מהבית, עכשיו תחשבו, פתח תקווה עיר 250 אלף תושבים, אוקיי? 250 אלף תושבים, סטטיסטית יש סדר גודל של 25 אלף מבוגרים, אומרים, אנחנו לא יודעים, יש אנשים שחות שאין להם מה לאכול בבית, ואתה לא יודע, אומר, אני מבקש, תראה אם אתה יכול לא לצאת למילואים, בסדר? כי אתה יותר חשוב כאן. סידרתי, כי גייסו רק מפקדת הגדוד שלי, נשארתי, עשינו מיפוי על כל תושבי פתח תקווה, 17 אלף מבוגרים, סלי מזון באמצעות כל מיני גופים עירוניים. עשינו, התקשרנו קשיש בפתח תקווה להביא לאנשים מזון הביתה. והגדוד שלי בינתיים רק מפקדת הגדוד, מגויסת רק 15-20 חיילים, מנהלים, התחיל כל מיני אופרציה בעירייה, אני פחות רוצה להתעסק בזה של החירום, ואני מאוד דומיננטי, לא מתוקף התפקיד שלי, אני מזכיר, אני מנהל מחלקת הדרכה ופיתוח ארגוני. אוקיי, זה אחראי על כל מיני עבודות מטה והדרכות של עובדים וקשירות של עובדים וכל מיני דברים כאלו ומצטיינים. כל מיני דברים כאלו, ואנחנו מתקדמים, ואני כן די דומיננטי בטיפול של העירייה בקורונה, ראש העיר שלנו עשה מהלכים מאוד מאוד משמעותיים שהצילו חיים, ואז אני אקבל את השיחה הכי הזויה שקיבלתי ever. קשה שוב המג"ד, גילצר, תקשיב, יש לנו 72 שעות, מגייסים את כל הגדוד. אמרתי לו, יש אירוע חילוץ, משהו נפל? אומר לי, לא. נכון, יש את ההודעות האלה של השב"כ, שמקבלים, שאתה נכנס לבידוד? יש מוקד איכוני שבק, זה נקרא. המוקד של משרד הבריאות לא עומד בעומס, תחשבו, באותה תקופה עשרות או מאות אלפי אנשים נכנסים לבידוד, אנחנו הולכים להיות אחראים על המוקד הזה. אומר לו, מה? כאילו, באמת, מה אני מבין בזה? מה אתה מבין בזה? אומר להם מה לעשות, משרד הבריאות צריך אותנו, מגייסים את כל הגדוד, 350 איש. עכשיו, אני אמרתי, אני באתי להיות סמג"ד של בטיחות, שמגיע לכמה ימים בשנה, ואני באופרציה, אני לא יודע כמה מכם ראיתם, לגייס גדוד מילואים מ-0 ל-100, בפחד אימים, זה היה בשיא הגל השני ביולי, אוקיי, של 7,000 חולים ביום, חולים קשים, דיבורים על סגר השני, שבאמת הגיע בחודש אחר כך, לפני שמינו את הפרויקטור וכל מיני דברים כאלו, אנחנו מגיעים, מקימים מוקד איכוני שבק מ-0, לומדים את המשימה, בכלל נסים להבין מה זה, איך נראה איכון שבק, מה התהליך, איך מודיעים לאזרח, אתה יושב, משיב חיילים, שהמקצוע שלו זה עורך דין, איש הייטק, סנדלר, מתקן פלאפונים, ואת אומר להם, עכשיו תונל טלפונים לתושב שקיבל איכון שבק וצריך להיכנס לבידוד. שיחות עזויות עם תושבים, אזרחים. אני, הבת שלי צריכה ללדת, אני יוצא עכשיו, אתה צריך להסביר לו למה הוא לא יכול לצאת, ומה זה האיכון הזה? שיחות מופרכות על אנשים שאומרים, אין דבר כזה, אתה שמת לי צ'יפ מתחת לאור, המדינה המציאה את הקורונה, אני לא מאמין לך. שיחות, אני קשה אפילו לתאר לכם את השיחות ברמה הזאת. ולהתמודד עם חיילי מילואים שבאים, ואני אומר לכם את זה בצורה הכי אמיתית, מסכנים את עצמם לשבת בחדר בתקופה עם 50 איש אפילו. היה מסוכן מאוד לעזוב משפחות, עבודות. אנשים סיכנו את העבודות שלהם והגיעו. אירוע מורכב, אנחנו כבר, בעוד כמה שנים שנסתכל על זה, נבין את המורכבות ההיסטורית, אבל אירוע מטורף, באמת מטורף. ואנחנו עושים את המשימה, והמוקד שבהתחלה בקושי הצליח לענות לטלפונים, עונה ל-10 ו-15 ו-20 אלף שיחות ביום, חיילים שלנו, חיילי מילואים שלי, חיילים שלי שהתחילו את המשימה בזה, באמת, מכניסים אנשים לבידוד, ובזכות אנשים נשארים, ואני לא, אני רק יכול לנחש כמה מעגלי הדבקה סגרנו וכמה חיים הצלנו, בהקפדה על הדבר הזה שאנשים נשארו בבידוד ולא ידביקו את אנשים. אגב, היה לנו חולה מאומת בגדוד, ועשינו בדיקות, לא ידביק בן אדם אחד, כי הקפדנו על הנהלים, בסדר, בצורה מאוד משמעותית. אירוע באמת סופר מורכב, חודש שלם, לעזוב את העבודה, מי שיש לו משפחות, חברים, ולהגיע למילואים. עכשיו, אני השתחררתי חצי שנה לפני זה. מה נקרא, לא לזה התגייסתי. אני אזרח. ואתה שם את המדים חזרה, ואני אומר לכם, התשוקה וההבנה של מה שאתה עושה, היא מחלחלת גם פה לאט לאט, וסיימנו בתחושה סופר משמעותית. חוזר לעבודה, בינתיים גם בעבודה הטילו עליי כמה מיני תפקידים גם בהקשר של הקורונה. אנחנו מגיעים לינואר, ינואר השנה, מתקשר אליי שוב מגד, שומע, מלונות מבודדים, 3 מלוניות ונטבג, אחריות של הגדוד שלנו מעוד שבוע. אמרתי לו, מה? דם פנורמה תל אביב, מטרופוליטן ועוד מלון בהרצליה. אנחנו צריכים לוודא שהמלון מתנהל. עכשיו, אני לא מלונאי. הפעם האחרונה שהייתי במלון היה לפני הרבה שנים, והייתי אפילו בדם פנורמה פעם אחת, אבל באיזה בר מצווה. אוקיי, ואתה מגיע, אתה הכל. אתה צריך לדאוג שהארוחות יגיעו, אתה צריך לוודא שבן אדם מקבל חדר, אתה נותן לו תדריך. עכשיו, סיפורים מזויים. אני אומר לכם, אתה מגיע לבן אדם, בן אדם הגיע לארץ, צריך להיכנס למלונות מבודדים. אוקיי? כי עכשיו למה? הוא מגיע לבקר את הבן שלו שגוסס. גוסס. אבל הוא, המדינה אמרה לו, אתה חייב להיכנס למלון מבודדים. והוא אומר לך, אני יוצא, הבן שגוסס. אתה צריך להחזיק אותו במלון, כי הוא הגיע המדינה שיכולת במוטציה, הגיע מנגיד דובאי, בתקופה ההיא, ולהחזיק אותו ושכנע אותו, ולמצוא פתרונות יצירתיים, איך הוא יצא ויגיע, יגיע להיפרד מאותו אהוב או אהובה, לא משנה, לנו הרבה מקרים כאלה, ואיך התמדים אנשים מאוד מאוד בכירים, מאוד מאוד בכירים, בסדר, שמגיעים לארץ, וגם הם צריכים להיכנס לבידוד, ומנסים אולי להתחמק, ואיך אתה משכנע אותם, בכל מיני דרכים יצירתיות, איך הם סיפור, בלי להגיד את השמות, אומר לי אותו גורם בכיר, תקשיב, אני הולך, אני יוצא, אני יוצא, לא מעניין אותי, תקשיב, תקשר לביבי, תגיד לו שאני אמרתי שאני יוצא. אוקיי, כאילו, כן, זה השיח, אני לא, תקשיב, אני איתך, אני רוצה שאתה תצא. אבל תשמע, הכל מצולם פה. אני מפחד שזה ידלוף. תקשורת, מה אתה צריך שמחר יהיה סרטון שלך בחדשות שאתה יוצא מבידוד וזה? הוא מתקשר אליי אחרי השעה, אומר לי, אחי, הצלת אותי, אני לא יוצא, תודה רבה לך. כשיצא, הוא שלח לי איזה בומבוניירה כזאת, הזה שדאגתי לו עם ה... שלא יצא לתקשורת את הדברים האלו. ככה, דרכים יצירתיות, בעיות הזויות, מגיעים לך פתאום 100 חרדים ב-12 בלילה ואין גלת כשר. ועכשיו אתה עסוק ב-12 בלילה בגלת כשר ולהביא מטרנות וחיתולים לאנשים שהגיעו. אז הוא ימחה, משימה לגדוד מילואים. מישהו דמיין שצבא עשה משימה כזאת? יחלק מזון, מלונות מבודדים, קיבלנו אחריות הנדבג, מי ייכנס לארץ, מי לא ייכנס לארץ. אנשים מתקשרים אליי, גנגסטרים. אם אתה לא מאשר לנו כניסה בלי בידוד, יהיה לך משהו מתחת לרכב. אמיתי. אמיתי, יהיה לך משהו מתחת לרכב. זה לא דברים שמלמדים אותך. בשום מקום. בשום מקום. אני אומר לכם את זה בצורה הכי... ויחד עם מפקדים מעולים, מפקדים מעולים בגדוד שלי, ביחד אתה עומד במשימה הזאת ומסתדר עם נטבג, ומסתדר עם המלונות מבודדים, ומסתדר, ואני אומר לכם, שנתיים הזויות. אמרתי שהשתחררתי בתפיסה לעשות כמה ימים בשנה, בשנתיים האחרונות אני אסיים את השנה הזאת עם סדר גודל של 140 יום מילואים. 140 יום מילואים בשנתיים, מטורף. באמת מטורף, חזרתי לקבע. חזרתי לקבע ממש ככה, אבל זה, 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 אמרתי לרב יורם כשדיברנו מקודם, אבל זה מתוק, זה אופטימי. סיפרתי מקודם, אמרתי, אנשים עזבו עבודות, אני מגיע ביום שישי בערב במוקד איכוני שבק, מחפה, רוצה לראות שהחדר אוכל מוכן, שאנשים תוך כדי השיחות יצאו לארוחת ערב, רואה שם חייל שאני לא מכיר, קוראים לו יבגני. שואל את המפה מפקדה מי זה, אומר לי, יבגני, אתה זוכר שחררנו אותו, יש לו חנות לתיקום פלאפונים, והוא אמר שאם הוא מגיע, העסק שלו קורס. אמרתי לו, אבל אביחי, שחררנו אותו. שחררנו אותו, למה הוא הגיע? אומר, הוא אמר, אם הגדוד מגויס, אני מגיע בשישי שבת, העסק שלי לא עובד בשישי שבת, אני מגיע לסדר את האוכל. מגיע לסדר את האוכל, רק שישי שבת. לא רצה להגיע עם ימם, סידרנו שיגיע עם ימם, אבל לא רצה, רק, הוא לא יכול, הוא חלק מהגדוד. ואגב, הוא נכנס, יבגני לא אדם דתי במיוחד, נכנס להשלים עניין לבחור בגדוד שלנו שאומר קדיש על אבא שלו בשנה. אוקיי, להשלים, בקושי יודע איך נראית הכיפה, שם את הכיפה, משלים, ומבקש ממני במוצא שאם אני יכול לצלם אותו ליד הדגל, לשלוח לילדים שלו, חשוב לו להראות לילדים שלו למה הוא הגיע ולמה הוא נהדר בשבת. סיפור קטן, אני אומר לכם, אני, באמת, הדברים האלה הם הדברים שזה הלמה בעיניי, זה התכלית. טוב, כן, אני, באמת, סופר משמעותי, ואגב, זה ההחלטה שקיבלתי כשאני יוצא מהאירוע הזה, זה שאני ממשיך להשפיע על מילואים. ככה, אני רצתי ככה על הדברים, אבל אני יצאתי לקורס מגדים, לפני, חלק א' היה כבר לפני חודש וחצי, חלק ב' אני אסיים קורס מגדים באוקטובר, פה, לא פה, אבל לא רחוק, בזיקין. בסדר? גם ההבנה שהתפיסה שלי השתנתה, זאת אומרת, זה משהו כל כך משמעותי, שאתה רוצה להיות חלק, להיות, כמו שאני חוזר למה שאמרתי, גם בשיח של המכינה וכולי, להיות משהו גדול יותר ממך. הרי בסוף אתה, אני אמרתי, סמגד בעיניי היה איזה משהו פשוט, איזוטרי, מתעסק במנהלות וכל מיני בטיחות, דברים כאלה, ומצאת את עצמי מפקד על אירוע, זאת אומרת, המגד שלי ואני עשינו משמרות. המגד שלי יצא ל-24 שעות, אני מפקד על מוקד איכוני שבק, אני מפקד על מלוניות. מגיע אליי מנכ״ל דם פנורמה, אומר לי, תקשיב, אין לי 150 מנות גלט, תפתור לי את זה, אתה הצבא. עכשיו, מאיפה אני משיג לו 150 מנות גלט ביום חמישי ב-12 בלילה? אבל אתה מוצא, אתה מרים טלפונים ומבקש קשרים ובקומבינות לא קומבינות, ואותה אישה שעכשיו אין לה עולה חדשה, שאין לה כסף בארנק, ואתה הולך וקונה לדברים. אתה הולך וקונה לדברים, לא כי זה, כי אתה מבין שאין לה, יש לה תינוק ואין לו מטרנה. אין, זה דילמות ואתגרים שלא חשבתי בחיים שאני אתקל, גם אתה אומר, השתחררתי רבק, השתחררתי, אני אזרח. איזה אזרח ואיזה נעליים. אני אומר לכם, סיפורים מטורפים, כל סיפור יותר מטורף מהשני. אני גם חשוב לי להגיד עוד משהו, אפרופו אותו, אגב, שאלות עד לכאן?
מה זה גלט?
גלט זה כשרות מיוחדת. לא, בסדר, הכל לגיטימי. תאמין לי שגם אני לא ידעתי, יש... אני לא ספרדי, יש את החלק ויש את הזה, ואתה לומד כל מיני דברים בסיטואציה, שאתה שומע עליהם המורפים ואתה צריך להעמיק בזה. מישהו אומר לך, אני לא אוכל עד שאתה לא מביא לי חלק. אוקיי, אני לא אוכל עד שכל המלון הזה, או גם המעלית של העובדים עובר למעליות שבת. לא מוכן לקחת אוכל עד שכל המעליות עובר למעלות שבת. כשאתה אומר, זה עובד בכלל, הוא לא יהודי. מה אכפת לו אם הוא לא עולה במעלית זה? כן.
למה לא הייתי עתודאי?
אני חושב שמסיבה הרבה יותר עניינית. אני בגיל 18-19 אמרתי, אני לא בטוח שאני רוצה להיות עורך דין, כי זה מה שזה אומר. אני הולך לעשות את זה, בחרת המקצוע בגיל 18, ורציתי לחוות צבא בשירות הרגיל. רציתי באיזשהו שלב ללכת לשריון, אבל אני אומר לך, הצבא, גם בצדק מסוים, הצבא השקיע לה הרבה כסף באירוע, אני ממש דפקתי ברז שבועיים לפני העניין, עשיתי פסיכומטרי, הכל. קבלתי ושלחתי לפיקוד העורף. לא, אף אחד לא רצה להגיע לפיקוד העורף. אף אחד לא יודע מה זה פיקוד העורף. אני לא ידעתי מה זה פיקוד העורף, אני גם בן בכור, לא היה לי אחים גדולים, לא היה לי זה. פה מן הסתם ברור לכם במכינה שפיקוד העורף לא היה נתפס, ובצדק, לא נתפס כאליטה הצבאית, במרכאות. והייתי מדוכא, אגב, שנה ראשונה הייתי מדוכא בצבא. זאת אומרת, באמת, הרגשתי מבוזבז. ואגב, אני מהניסיון שלי, אנשים יוצאים לקצונה משתי סיבות, לא בלוחמה. אחד, הם רוצים להשפיע. שתיים, ויש המון כאלה, הם רוצים לברוח מהמקום הלא טוב שלהם. אני הייתי מאלה. כן.
אתה אומר שכניסו אותך לפיקוד העורף, זה הסוג של סתירה בשבילך בצבא, כי זה סוג של ניסו לפעמים. אז מאיפה המוטיבציה? פשוט לא לזרוק הכל ולהגיד, ככה לצבא ולא בא לי לעשות כלום, אשכרה לנסות עדיין להשפיע במקום הזה, ועדיין להתקדם, ועדיין לבקש, ועדיין
להתקדם. א', אמרתי את זה קצת בצורה ציורית, אני אגיד לך היום גם מפרספקטיבה, בדיעבד כנראה הצבא לא ניסה לדפוק אותי, הצבא זה מערכת גדולה, אין לה את התחקון לדפוק אותי, אבל ככה אני הרגשתי. ולשאלתך, אני התחלתי מהמקום הקטן, אני עושה מה שאומרים לי, אני לא חייל בעייתי, אני לא עושה מעבר, אבל אתה צריך את הסיבה לקום בבוקר. זאת אומרת, זה בכלל לא משנה איפה אתה. אני אומר, להבדיל, פגשתי פקידים בלשקות, שמצאו תכלית במה שהם עושים בהבנה של ניהול לוז של מפקד יחידה, ועשו את זה בצורה קל וחומר, במקום שיצאתי לקצונה והשפעתי וציינתי פה חלק מהאירועים, שהייתי ש... אתה יודע, אם מישהו היה מדבר איתי על הדברים האלה, הייתי אומר, א', חי בסרט, ב', לא נשמע אמיתי, נשמע לא ריאלי, אני הייתי חייב את זה. אני חושב שאם לא הייתי יוצא לקצונה, אני הייתי נרכב בצבא. סליחה על הביטוי, פשוט נרכב. כי אתה צמן לזה, בן אדם רוצה לעשות, אני לא מכיר אנשים שלא רוצים לעשות משהו משמעותי, אנשים רציניים. יש כאלה, סליחה, אני כן מכיר. אבל זה במיעוט. מי שנמצא פה בעיניי, החליט לעשות משהו משמעותי בחיים שלו. אחרת, הייתם מתגייסים, מעבירים את השלוש שנים ורצים לאוניברסיטה. כן. קצת רצתי על זה, אני באבונותיי, שהייתי נער, הרב יורם זוכר את זה, הייתי קצת מאוד מעורב פוליטית והכל. לא הסתכלתי על זה במובן של פיקוד ומנהיגות, הסתכלתי ברצון של אני רוצה להשפיע על חלקת העולם הקטנה שלי. אני היה לי ריאקציה הפוכה בצבא, זה תהליך הפוך. הגעתי למקום מאוד קטן, מאוד מקטין ראש, ואז הבנתי שאם אני לא יהיה זה שישפיע, אז זה לא יתקדם. אז המציאות לא תתקדם, המציאות שלי, חלקת עולם, אני לא שיניתי את העולם, ממש לא. שיניתי את חלקת עולמי הקטנה. את המסגרת שלי, את האנשים שלי, פיקדתי בשירות הצבאי שלי, אני מניח, על סדר גודל של, לא יודע, 200 איש. אוקיי, אני מקווה שהשפעתי על חלקם. אני מקווה, אני יודע שהצלחתי את חלקם לשכנע להוציא, לצאת לקצונה. חלקם, אתה יודע מה, גם אני תופס בזה כמשהו, חלקם השתחררו ובחרו לעשות באזרחות דברים משמעותיים, למדו רפואה, הלכו והשפיעו על העולם. אמרתי, אני קיבלתי החלטה באזרחות. לוותר על כסף ולעשות משהו משמעותי, אז אני חושב זה לא עניין של יכולות פיקוד ומנהיגות, זה החלטה של לעשות יותר. ואז היותר זה הסיטואציה, יש בינם שיותר מתאים לדברים מסוימים. אני בגולני הייתי מת, אני כנראה לא הייתי מצליח להביא את עצמי לידי ביטוי. אני הגעתי למקום שהצלחתי להביא את עצמי לידי ביטוי. כן. כן, ברור. אני אגיד לך איך אני חי עם זה. קודם כל, אני לא רוצה חרטט. לפני חצי שנה קניתי בית, דירה. תודה. מה זה? תודה, תודה. וכשאתה עושה את המספרים, ואתה מבין שאתה יכול לקנות דירת שלושה חדרים, באיפה שבשכונה שחיפשתי, ואתה אומר לעצמך, רגע, אם הייתי לוקח את ההצעה בהייטק, הייתי יכול לקנות ארבעה או חמישה חדרים. אבל אני אגיד לך, מה זה לשנייה וחצי? את כל יום חמישי שאני חוזר הביתה מהעבודה, ואני יודע מה עשיתי, מוקד משמרות זהב, דיברתי, אני אומר לך, יש אנשים שיצאנו בעירייה. אני יודע שהשפעתי על ארגון של 5,000 איש שתפקידו לשפר חיים של 250,000 תושבים. אוקיי, שזה חינוך וקהילה ותרבות ותשתיות וביטחון ואכיפה בהקשר של הקורונה. עשיתי משהו שהוא משמעותי, זה הרבה יותר משמעותי מאשר עוד 10,000 שקל בחודש, ואני לא מזלזל. שוב, כשמישהו רעב ללחם, אז זה פירמידת הצרכים של מסלו, מי שמכיר. קודם כל, האדם דואג למחיה. אבל אחרי זה, ההגשמה העצמית, הפיתוח, ההשפעה, זה הרבה יותר חשוב מהכסף, וזה הרבה יותר, אתה צריך את זה מהכסף, לדעתי הצנוע.
אמרת שאתה כל הזמן רצית להשתחרר, כל פעם שאתה חדש.
אני אגיד לך, להיות איש צבא, ואני חושב שהמילה, יש סיבה שקוראים לשירות צבאי שירות ולא עבודה. זה כאילו יש את הביטוי הזה, בית ראשון, קוראים את זה, זה הבית הראשון שלי. הצבא הוא הבית. זאת אומרת, כשאתה נוסע הביתה, אתה הולך למקום שהוא זר יותר, כי אתה נמצא רוב הזמן בצבא. האיש צבא, זה אומר שאתה, אני אומר לך את האמת, אני 9 שנים לא ישנתי כמו שצריך. למה? כי א', לפעמים העירו אותי, ולפעמים חששתי שהעירו אותי, ולפעמים ידעתי שאני צריך לקום באמצע לאיזה משהו, ואתה לא שקט. אתה כל פעם, ברגע שאתה פיקוד בצבא על אנשים, הוא יותר מניהול. אני מנהל היום באזרחות, כשיש לי עובדת, קוראים לה נגיד שני, היום בשעה 3:30 יצא הביתה. אני לא מוטרד מה קורה איתה. כשיש לי חייל, אני מוטרד מה קורה איתה שהוא חוזר הביתה, איך הוא ישן, האם יש לו בעיה עם החברה שלו, ואיך זה, והיו לי מקרים של חיילים עם נטיות אובדניות, בגלל שחברה זרקה אותם, אמיתי. אז אני אומר, להיות איש צבא זה טוטליות. זה טוטליות, אבל זה מספק מאוד, מאוד. כאילו אין לי מילה להגדיר את הסיפוק. זה מפתח מאוד. ואני חושב שזה ההחלטה להישאר בקבע הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלתי בחיים שלי. גם החלטה להשתחרר הייתה החלטה טובה. אבל החלטה לעשות מעבר היא שוב, יש כמה החלטות מכוננות, זה ללכת למכינה, זה להישאר בקבע, זה להשתחרר. 3 החלטות בחיים שלי שהן הכי משמעותיות עדיין. כן.
איך
המכינה עזרה למצבה? אני אגיד לך, המכינה עזרה לי בשני דברים. אחד, אמרתי, אני בן בכור, ולא היה לי הרבה מודעות של מה זה צבא. זאת אומרת, ההורים שלי לא היו איזה אנשי צבא. המכינה נתנה לי, א', השיח הוא מאוד צבאי פה, מאוד חושפים אותך לדברים, זה אחד. 2, אבל מה שיותר חשוב, וזה אני רוצה להתמקד, המכינה עזרה לי לגבש את האני שלי. היא גיבשה, אמרתי, אני חושב שרובנו, לפני המכינה, אתה עושה מה שמתווים לך. יש את הדרך שמתווים ההורים, המחנכים. במכינה אמרתי, גם שהלכתי אולי טיפה אחורה בתקופה מסוימת במכינה, זה היה שלי. ואז שהגעתי לצבא, מה שהיה שלי, זה לא בגלל שאבא שלי שפך עליי כוס מים שהיה בבית כנסת, כמו שהוא עשה לי בגיל 17, זה כי אני חשוב לי ביום שבת בצבא להיות חלק וללכת למניין. להיות חלק ולשמוע שיעור, להיות חלק ולהקפיד על כשרות או על דברים בכשרות יותר משמעותיים ממה שעשיתי עליהם. בעיניי זה הרבה יותר עניין של זהות מאשר עניין של דת, אם אני מצליח להעביר את עצמי בהקשר הזה. וזה מה שהמכינה, נתנה לי, גיבשה את הזהות שלי וביצרה אותי, אני הרגשתי, יכולתי להתווכח עם אנשים, לא היו מערערים אותי בקלות, כי פה מדברים איתך, לפחות איתם דיברו על הכל. דיברו איתם על הנצרות והאסלאם ועל האמריקניזציה וכו' וכו'. בסדר? ושיחות נוקבות עם הרמים, אין פרות קדושות. וזה מה שזה נתן לי, בעיניי. ענית לך? כן. שאלה טובה. קשה לי לענות עליה. אני יכול להגיד לך שאין ספק שהשנה במכינה המחישה לי את החשיבות של הכלליות, כאילו, נכון? בלשון הרב קוק. את הכלל. זה חלק מזה, זה עוד, זה קומה, זה יסודות. ואגב, אני לא יודע, אולי זה לא החלטה טובה, אולי עדיף ללכת להייטק. לי זה מה שהרגיש נכון. בסדר? אבל כן, המכינה המחישה לי את חשיבות לעשות משהו גדול ממני. חד משמעית, אם לא המכינה, לא הייתי יוצא לקצונה. זה אני אגיד בוודאות. לגבי הגיעה השאלה יותר מעניינת, אני חושב שפה זה עוד תקומה אחרי הצבא. זאת אומרת, בתפיסה שלי. ושוב, יש בזה מחירים, ואני לא רוצה שישתמע שיש איזשהו משהו לא בסדר לעבוד בהייטק. באיפה שאתה לא נמצא. אני החלטתי שזה המקום שאני יכול לתרום בו. אבל כן, אבל המכינה היא, אני אומר, עד היום, עובדה גם שהגעתי לפה, ועד היום, כל פעם שהרב יורם מתקשר אליי, אני אוטומטית, שמתי לב, דיברנו ביום שישי, אני שמתי לב שאני מחייך, כמו דביל. לא יודע למה. פשוט מחייך, כי זה יש בזה, זה משהו שזה מוקד אותך למקום הטוב, הענקי. אין פה פוליטיקות ואין פה עניינים, אגב, גם בצבא וגם באזרחות, יש המון. לא תמיד הכל הוא כל כך תמים, אבל פה המקום הזה הוא תמים, הוא נקי, הוא אמיתי. אני מאוד מקנא בכם על השלב הזה שאתם נמצאים בחיים בהקשר הזה. עוד שאלות? מה? שומע משהו? אז אני אסגור את זה בכמה מסרים מרכזיים, בסדר? או בשני, שלושה מסרים מרכזיים. קודם כל דיברתי, אני חושב שנושא האמונה בכלל, אני ככה מחדד את הדברים שנושא האמונה בכלל בעיניי, כולנו למדנו בטח בתיכון או בישיבה התיכונית דף גמרא. אני חושב שאני בעיניי, אפופו השאלה שלך, ההשקעה באמונה ובזהות היא לא פחות חשובה מההיבט הדתי, הקלאסי, החוקים. זאת אומרת, פה ביצרתי את העניין של הזהות היהודית, הזהות שלי, האמונתית, ואני ממליץ לכם לעשות אותו דבר כדי להגיע א' לצבא בשלים יותר וגם לחיים. זאת אומרת, לא יהיה לכם הזדמנות אחרות. אני אומר לכם, זה הלחצים שנמצאים בסיטואציות אחרות בחיים, הרי דיברתי כזה, סיפרתי בשלושת רבעי שעה, 10 שנים או 15 שנה מהחיים שלי, בסדר? אבל היו המון לחצים והמון קשיים. ואני חושב שהביצור של האמונה והזהות פה בשלב הזה, כאיזשהו סבא שלי זיכרונו לברכה, היה איש עמי מקימי שער ישוב בצפון. הוא תמיד אמר לי שהוא היה חקלאי, אז אומר שעץ שאתה שותל אותו עקום, הוא גדל עקום. אז פה אתם צריכים לשתול את העץ כמו שצריך. זה אחד. שניים, אני אישית, אני חושב שכל בן אדם, או בשלב כלשהו בחיים שלו, צריך לקחת את היכולות ואת הדברים הטובים שלו, ולעשות למען משהו כללי. אתה יכול לעבוד בהייטק, תמצא את המקום שאתה תורם לקהילה יותר. אבל כן, אני חושב שיש לנו חובה, כמי שמקבלים הרבה מאוד מהמדינה, ואנחנו מקבלים הרבה מאוד מהמדינה, אל תבלבלו, אל תבלו גם מהציניות שיש בה, לפעמים בתקשורת ובזה, מקבלים הרבה מאוד מהמדינה, והמדינה הזאת היא טובה מאוד. בכוונה אני אומר, סיפרתי על יבגני, סיפרתי על יבגני שמתקן פלאפונים, אני יכול לספר לכם על הקמבט של הגדוד שלנו, אסף, שעכשיו גם, לא אמרתי, גויסתי גם בשומר החומות שבועיים, בסדר, נפל בנפילות שהיו בחולון, והקמבט שלנו הוא איש, הוא לא בדיוק איש ימין, והוא ואני מתווכחים כל הזמן, על כן ביבי, לא ביבי, עניינים וכאלה, המתווכחים צעקות, יוצאים מהרכב, הולכים לאירוע, חברים הכי טובים, למה? כי יש משותף. אנחנו חולקים אחד על השני ברמה האידיאולוגית אולי, אבל יש בינינו הרבה יותר ממשותף. אנחנו בני אותו עם, אנחנו עם אותו מטרה ואותו תכלית, ושנינו שמים מדים ושמים את המדינה מעלינו. ואני חושב שזה משהו שכל אחד, זה לא משנה אם אתה אסף קיבוצניק, איש שמאל, או דניאל איש ימין מפתח תקווה, או לא יודע מאיפה, זה מה שמאחד אותנו, ואני חושב שכל אחד מאיתנו מוטט עליו החובה לעשות משהו שהוא גדול מאיתנו. והנקודה האחרונה בעיניי, זה לקחת הדברים בפרופורציות המתאימות. אמרתי, אני התגייסתי למקום שלא רציתי. בסדר? אני בטוח סטטיסטית שחלקכם יגיעו למקום שלא רציתם, אולי יותר, אולי פחות. תמנפו גם את הקשיים וגם את האתגרים במקום הזה. אני אומר לכם, לא יכולתי לבקש מסלול צבאי יותר משפיע, יותר משמעותי ממה שעשיתי. אם מישהו אומר לי את זה, הייתי פוגש את עצמי לפני 11 שנה, לא הייתי מאמין לזה, מה פיקוד העורף, מסכות מגן, מדריכות בבתי ספר, מה קשור? אבל כן, זה התובנות, הפיתוח האישי, היכולות שקיבלתי, היכולת שהיא אגב לקבל משרה יחסית בחירה באזרחות אחרי שחרור בגלל מה שעשיתי בצבא, בגלל מה שהצבא נתן לי. חבר'ה, נתתי לא מעט לצבא, אבל הצבא נתן לי הרבה יותר. הצבא נתן לי הרבה יותר ממה שנתתי לו. ואני חושב שכל אחד מכם, אני מקווה, קחו את הנקודות האלה, אני חושב שיש, אני אמרתי, אני מקנה בכם, תנצלו את הזמן, תנצלו את הרמים, את המעטפת שיש לכם בשנה הקרובה, תפתחו את עצמכם, תשקיעו בעצמכם, תשפיעו, תשנו. בסדר, זה בסוף בפורום הזה יהיה הרבה עשייה בעוד 15, 20 שנה, 30 שנה, אני חושב שזה האחריות של כל אחד מאיתנו. שאלות? כן. אני רווק, שאלה, כן, רווק, אגב, חלק מהמחירים במקרה שלי בצבא. זאת אומרת, היום אני כן יוצא עם מישהי, בצבא לא הצלחתי לשלב את זה. אני. תעשו, אגב, זה לא אידיאל אבל. האידיאל זה לעשות את הדברים כמו שצריך, אני לא מושלם. כן. דניאל, גילצור. עוד שאלות? כן. זה למזלי, אני אזרח, אז אני יכול לענות לך בכנות. אני אזרח ויש לי עמדות. בסדר? אני חושב שהממשלה הקודמת ניהלה את המשבר הזה בצורה מעולה. מעולה. זה לא מה שהיה מושלם, אני כזה, הצנעתי חלק מהדברים, אני אומר לכם, היו הרבה מאוד קשיים בממשק בין ארגוני החירום ומשרדי הממשלה, קשיים, הרבה אגו באירוע הזה, והרבה דברים לא טובים גם הממשלה הקודמת, אבל הממשלה הקודמת, אני מקווה שגם החדשה, תפעל ככה בהמשך, בינתיים זה לא ככה. אבל תפעל תמיד להקדים את המגפה צד אחד קדימה. מדובר פה באירוע, לא אמרתי זה וזה חשוב, זה מלחמת העולם של הדור שלנו. אני אומר לכם, ברמה ההיסטורית, אני חותם על האמירה שלי. אנחנו נדבר על זה, על האירוע הזה של הקורונה, כמו שסבא שלי דיבר על בוכנוולד. אני אומר לכם, לא בגלל, אני לא משווה, לא מתו פה 6 מיליון אנשים, שלא ישתמע, בסדר? אבל זה אירוע מכונן ברמה ההיסטורית. ואגב, לאירועי משבר עולמיים צריך להתייחס ככה. אוקיי, וההחלטה, והיו כמה החלטות, החלטות לסגור את השמיים מוקדם, ההחלטה לצאת לסגר מוקדם, ההחלטה להתאבד על החיסונים, היו החלטות שהצילו המון אנשים, לדעתי הצנוע. זאת אומרת, לדעתי הצנוע, כי יש פיקוד העורף ותיק, תואר שני מינוי מצבי חירום, יש מומחים יותר גדולים ממני. אבל זו דעתי הצנוע, אני חושב שהממשלה הקודמת עשתה עבודה טובה. בינתיים הממשלה הקודמת אולי, לדעתי, עושה עבודה פחות טובה. כולנו מאחלים לה שהיא תצליח, כי זה חיים ומוות. לא הכחשתי שיש לי עמדות. ושוב, אני פה באזרח, אני יש לי עמדות וזה לגיטימי בעיניי. עוד דברים, עוד שאלות? אחלה. תודה.